שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום הוא יום שני של השבוע, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום לך סמי.
שלום איתן.
בישראל של 2021 ישנה תופעה רחבה של השכלה עודפת, מצב שבו בעלי תואר אקדמי עובדים במקצוע שאינו תואם לכישורים שרכשו. על פי נתוני ה-OECD, כ-32% מבעלי ההשכלה האקדמית בשוק העבודה בישראל מוגדרים כבעלי השכלה גבוהה מכפי שהעבודה שהם מבצעים בפועל דורשת, שיעור שמסתבר הוא מהגבוהים בקרב מדינות המפותחות. והבעיה הזו רק מחמירה כי מספר האקדמאים צפוי לגדול עוד יותר בשנים הקרובות, הרבה מזה בהשפעת משבר הקורונה. רכישת השכלה היא עדיין המפתח לחיים טובים יותר, אבל מה קורה כששוק העבודה מוצף בבעלי תוארים אקדמאים? נדן פלדמן ניתח במגזין דה מרקר האחרון את התופעה הזו, והוא יהיה איתנו כדי לספר עליה.
מה שהתחיל כמו בדיחה משעשעת ברשתות החברתיות, מנת צ'ולנט לכל מתחסן בבני ברק, נהפך בסוף השבוע למבצע מוצלח במיוחד. כ-3,000 איש ואישה מבני ברק הגיעו בלי תור להתחסן ביום חמישי בערב, פי שלושה מאשר בימים שקדמו לאותו יום. האם נמצאה דרך, ואולי אפילו דרך חיובית, אולי גם יש שיגידו טעימה, לשכנע אנשים בחברה החרדית, בחברה הערבית ובקרב עולים מרוסיה ושאר הסרבנים להתחסן? מסתבר שיוזמות בשטח מוכיחות שניתן לפנות לציבור המתלבטים באמצעות הידברות ויצירתיות, ורוני לינדר, כתבת הבריאות, תספר לנו על ההצלחות הללו.
אנחנו קצת יותר מחודש לפני הבחירות, ומסתבר שכל המפלגות מתנגדות לסגרים, חוץ מאחת. כולן תומכות בתמריצים חיוביים למתחסנים, ורובן בעד אכיפה דיפרנציאלית של המגבלות בהתאם לרמת התחלואה והעמידה בהנחיות. חגי עמית, הכתב הפוליטי שלנו, ערך סקר יסודי ושאל את כל המפלגות המתמודדות בבחירות כיצד הן תתמודדנה עם מגפת הקורונה. ולפי התשובות, לפחות בעניין הזה, אפשר כבר להקים קואליציה יציבה. חגי יהיה איתנו כדי לפרט את הממצאים שלו. אנחנו מתחילים. שלום לנדן פלדמן.
שלום איתן ושלום סמי.
שלום שלום.
כתב במגזין דה מרקר ודוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטה העברית.
אתה לא סתם אתה מציין את זה, תכף נראה אם זה דוקטורט מיותר או לא, אבל זה נגיע לזה בסוף.
בדיוק, ואתה חקרת ובדקת עבור המגזין את הנושא של ההשכלה הגבוהה בישראל, וכמה אנשים שיש להם השכלה גבוהה לא מצליחים למצוא עבודה במקצוע, ובעצם עובדים בדברים ובמקצועות ובתעסוקות שלא משקפות ולא מנצלות את כל ההשכלה האקדמית שהם רכשו. מסתבר שזו בעיה מקרו-כלכלית גדולה, והיא הולכת ומחמירה.
נכון. קודם כל, מה זה השכלה עודפת? בגדול זה מצב שבו בעלי תואר אקדמי עובדים במקצוע שלא תואם לכישורים שהם רכשו. ברוב המקרים כישורים נחותים מהכישורים שלהם, או הכישורים הפוטנציאליים שלהם. ובישראל, עוד לפני הקורונה, התפתחה תופעה שהולכת ומחריפה של השכלה עודפת. על פי נתוני ה-OECD, 32% מבעלי ההשכלה האקדמית בשוק העבודה בישראל מוגדרים כבעלי השכלה גבוהה, מכפי שהעבודה שהם מבצעים דורשת מהם.
אבל מצד שני, נדן, אותי אני חייב להודות שהמושג השכלה עודפת הרבה פעמים מעצבן אותי, כבר נתקלתי בכמה מאמרים שעוסקים בזה.
כן.
משום שקודם כל, יש אנשים שרוכשים השכלה והם לא משתמשים בה מיד. יכול להיות שהם עוברים דרך מקומות עבודה אחרים. אז אולי זה עודף היום, אבל בעוד שנתיים זה לא יהיה עודף. דבר שני, השכלה, זה לא דבר שאתה אומר, הוא מזיק לבן אדם. הוא בטח יכול לשרת אותו, לשפר את מצבו בשלל תחומים. יש אנשים שיגידו אפילו עד השגת זוגיות.
נכון.
זאת אומרת, זה לא רק לצורכי פרנסה, יש לזה הרבה ערכים מוספים
כן?
אחרים.
כן, אתה רוצה לנהל שיחה, אתה רוצה להתהלך בחברה, עצמי. לדעת משהו, ערך עצמי, בדיוק.
כן, כן, יש גם ערך של פשוט רכישת ידע, שהוא לכשעצמו, עוד לפני שאתה מנפנף בסטטוס, בתואר הראשון או השני, ובנטוורקינג, ובאפשרויות תעסוקה, צריך לזכור גם את העניין הזה, שיש אנשים שאוכל לנרסת באמת כדי לרכוש השכלה וידע, אבל זה נכון שיש פערים די גדולים בין החוגים השונים והסיכוי שלהם להיות בהשכלה עודפת. בגדול,
כן, מדעי הרוח, מדעי החברה, אתה תמצא הרבה יותר בעלי השכלה עודפת מאשר במדעי המחשב.
אומנויות.
זה נכון. בניגוד אגב אולי למיתוס שפתח, למשל בלימודי משפטים, בעלי שיעור ההשכלה עודפת נמוך משמעותית מאשר תחומי לימוד אחרים. במדעי החברה, והוא קרוב יותר לבוגרי מקצועות ריאליים, רפואה, מתמטיקה, סטטיסטיקה, כמובן.
זה משקף את המשפטיזציה של חיינו, ולא בטוח שדווקא שם אנחנו שמחים בתופעה הזו, היה עדיף שיהיו אולי קצת פחות אורחית. אבל השאלה, נדן, המושג הזה, השכלה עודפת, האם הוא מוגדר כבעיה כלכלית משמעותית?
יהיה מדויק יותר להגדיר אותו כבעיה חברתית, כי מה קורה כשהשכלה לא באמת מועילה, ומה קורה כשהמוני בעלי תואר אקדמי שטיפחו ציפיות לאורך שנות הלימודים שלהם, שהתואר הזה יעניק להם עבודה טובה ומתגמלת, צופים בחלק מחברים באמת מגשימים את הקריירה שלהם, אבל הם פוגשים את קרקע המציאות ומגלים שההשכלה הגבוהה שלהם לא באמת מבטיחה להם שום דבר בשוק התעסוקה. מבחינה כלכלית יש גם אפקט שהוא משמעותי. מחקר של בנק ישראל מצא פער של 17% בשכר השנתי ברוטו של בעלי השכלה עודפת, שהוא נמוך מאנשים שלא נמצאים במצב של השכלה עודפת, ופער של 17% בשכר יכול להיות ההבדל בין לסגור את החודש ובין לצבור אוברדרפט תופח שצובר אידיוט.
כן. תאמר לי,
בין הכנסה שמאפשרת איזשהו חיסכון חודשי ובין לגמור את החודש ככה עם הלשון בחוץ.
אתה מתאר בעצם שני סוגים של השכלה עודפת. אחד מכונה אי התאמה אופקית, והשני, באופן לא מפתיע, אי התאמה אנכית. תסביר לנו מה ההבדל בין שני הדברים הללו.
אוקיי, אז במצב של אי התאמה אופקית, או המונח באנגלית, horizontal mismatch, העובדים מועסקים במשרות שהם פשוט בתחום עיסוק אחר, אבל ברמת מיומנות דומה. שזה מצב עבור העובדים יחסית טוב. זאת אומרת, לדוגמה, בוגר מדעי המחשב שמוצא את עצמו משתלב בתור אנליסט בשוק ההון, או בוגר החוג להיסטוריה שעובד בתור עורך בעיתון. הבעיה היא, הסוג השני, היא התאמה אנכית, וזה המצב שבו רופא עובד בתור נהג אוטובוס, או מהנדסת שמועסקת כפקידה. ואי התאמה כזאת היא המטרידה הרבה יותר, בגלל שהיא מקושרת לשכר נמוך יותר ולפגיעה במוטיבציה של העובד, לסביעות רצון נמוכה יותר מעבודה, וגם גורם להחלפת משרות בתדירות גבוהה יותר.
אחד ההסברים, אגב, להשכלה עודפת בישראל, זה העניין של אנשים שרכשו השכלה בחול ובאו לישראל, עולים חדשים, שזה הרבה פעמים אולי איזה סוג של סגירות של שוק העבודה הישראלי, או של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, שמסתכלת ככה קצת בחשדנות על מי שרכשו את השכלתם במקום אחר. על הדבר הזה יודעים להתגבר?
במסגרת הכתבה ראיינתי את חיים בלייך, הוא חוקר במרכז טאוב, שפרסם מחקר על השכלה עודפת לפני כמה חודשים. אז קודם כל באמת עובדים שעברו את גיל 45, הם בסיכון הכי גדול להיקלע להשכלה עודפת, גם ככל שחולפות השנים, זה מגביר משמעותית את הסיכוי להשכלה עודפת. יש לזה כמה סיבות, שחיקה של כישורים, במקביל גם הקפיצות הדרך של הטכנולוגיה, הרבה פעמים עובדים מבוגרים פשוט מתקשים להתעדכן טכנולוגית, יש ענפים שפשוט פתח מין תאריך כזה שהוא לא רצוי, שפשוט מתחילים להיפטר מעובדים מגיל 45 ומעלה, וההייטק כמובן זה מאוד מורגש.
כן, תשמע, כל הדבר הזה מביא אותנו לשאלה הכי גדולה, שבה לפחות הורים נתקלים כשמדברים על הנושאים האלה עם הילדים שלהם, של לאן ללכת ללמוד, והאם בכלל יש היום טעם כבר ללכת ללמוד, כשיש בעיה של תעסוקה בשורה ארוכה מאוד של מקצועות, וגם במקצועות שהיום נראים כמו בונקר מוחלט, שאתה תתפרנס ותתפרנס טוב, כמו למשל הנדסה ומחשבים, ואני יכול להמשיך עם הדברים האלה, יש ציפיות ויש הרבה מחקרים שטוענים שגם המקצועות הללו בקרוב עשויים להיות מוחלפים על ידי מערכות מחשב, מערכות תוכנה או בינה מלאכותית. השאלה אם יש תשובה לדבר הזה, ובעיקר צריך לדעתי להבהיר שהאלטרנטיבה מול הסיכונים האלה ומול השאלות האלה שלא ללכת ללמוד בכלל היא כנראה הכי גרועה. זאת אומרת, גם אם תיקלע להשכלה עודפת כי הלכת ללמוד מקצוע מתחום מדעי החברה, עדיף שתעשה את זה, ואני חושב שמחקרים מראים את זה, מאשר שלא תעשה דבר בכלל ותישאר עם השכלה תיכונית.
כן, אתה גם יכול אחרי זה להמשיך לתואר שני, יש כאלה שלא יודע, ממשיכים לדוקטורט. פעם היה נהוג שאם אתה הולך לתואר ראשון, זה כרטיס הכניסה שלך לשוק התעסוקה. היום ציפיות עלו, אם אתה רוצה באמת עבודה איכותית, טובה, בהרבה משרות כבר מחייבים תואר שני או מעניקים יתרון ברור. עכשיו, כל התופעה הזאת של השכלה עודפת צפויה להחריף בעקבות משבר הקורונה.
מדוע?
אני רוצה לתת לכם נתון שצריך להטריד מאוד עובדים בעלי השכלה גבוהה. יש היום בישראל יותר אקדמאים מובטלים מאשר כל המובטלים שהיו בישראל ערב פרוץ נגיף הקורונה. בינואר 2020 היו בישראל בסך הכל 149,000 מובטלים. שנה אחרי זה, ינואר 2021, רק המספר של המובטלים בעלי השכלה גבוהה הגיע ל-160,000 אנשים, ואם סופרים גם בעלי תעודה על-תיכונית, הנדסאים, כן. בוגרי קורסים כמו שמיים מטרקים, תעודת תורה וכיוצא באלה, אנחנו מגיעים למצב שבו 40% מהמובטלים היום הם משכילים. כן.
טוב, צריך לראות אבל באמת אחרי שהמשבר הזה יסתיים, נראה באיזה מהירות חוזרים לשוק העבודה, האקדמיים והלא אקדמיים. שאלה רק אחרונה לסיום, נדן, אתה עושה דוקטורט בהיסטוריה, תשכנע אותנו שזה לא השכלה עודפת.
קודם כל אני צריך לשכנע את עצמי.
כן.
לא, באמת שאלה טובה, אגב, זה בעיה נוספת פנימית של האקדמיה הישראלית, שבתחומים כמו מדעי הרוח, מדעי החברה, הסיכוי באמת להשיג משרה, בעלת קביעות, תקן וכו', הולך ופוחת, גם בגלל שיש יותר ויותר קופצים על המשרות בעלי דוקטורטים. אבל תראה, אני באופן אישי גם מאמין במה שקרה לפזר את הביצים. גם בשל הבעייתיות למצוא משרה קבועה באקדמיה, ובכלל נראה לי זה יותר בריא בשוק התעסוקה היום, שפשוט הפך להיות פחות ופחות בטוח מבחינת הענקה של ביטחון תעסוקתי, עם רמת אי-וודאות שהולכת ועולה, בטח ובטח בעקבות המשבר הנוכחי.
יפה, טוב. אז יהיה לנו חבר דוקטור, אבל אנחנו לא יודעים אם זה יהיה דוקטור עודף אחד נוסף בשוק העבודה או לא. נדן פלדמן, תודה רבה.
מקסימום תהיה אנליסט בשוק ההון, תמיד אפשר.
בדיוק.
ימים יגידו.
תודה רבה לך, נדן.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
היי רוני.
אז זה התחיל כמו איזה בדיחה משעשעת ברשתות חברתיות, מנת צ'ולנט למי שמתחסן בבני ברק, וזה איכשהו נהפך למבצע מוצלח במיוחד. ספרי לנו איך זה עבד.
נכון, אני אפילו בדקתי בהתחלה אם זה בדיחה או אמיתי, והסתבר שזה אמיתי. אנחנו שומעים הרבה על בני ברק בהקשרים של הפרות חוק ותחלואה וכו', אבל זה עירייה שמגלה הרבה מקוריות ויוזמה בנושא הקורונה.
ומכירה את הקהל שלה.
מכירה מצוין את הקהל שלה. ולכן ביום חמישי בערב הם בעצם עשו משהו שנשמע קצת מצחיק והפך להצלחה גדולה. שזה מין הפנינג כזה של בואו להתחסן, מתגו את זה בתור לילה ירוק, אנחנו נהיה פתוחים כל הלילה, כל הקופות יפתחו פה תחנות חיסון כל הלילה, תבואו אחרי הישיבה, אחרי בערב, ככה בכיף, ואנחנו זוכים שלילות חמישי בבני ברק זה בשגרה, לפני הקורונה, זה בעצם היום הכי תוסס, זה הזמן הכי תוסס בעיר, שאנשים יוצאים ואוכלים.
אנשים קוראים את העיר, מה זה אומר?
מכינים, מכינים את שבת.
ומונחים לברקים, כן. למעשה מין שחזור כזה, מין הפנינג שמח, וחילקו מנת צ'ונט לכל מתחסן, והפלא ופלא, זה ממש הצליח להם. הם חיסנו באותו יום משהו כמו 3,000 איש.
אנשים שנחשבו לסרבנים, ורק המנת צ'ונט היא זו ששכנעה אותם.
לא יודעת מה זה סרבנים, כי לסרבנים, הרבה מהאנשים שעוד לא התחסנו הם לא סרבנים, הם עדיין סוג של יושבים על הגדר, אבל אנשים שלא התחסנו עוד אותו יום, למרות שאנחנו כבר עמוק בתוך הזמן שכמעט כל אחד, שכל אחד יכול להתחסן. בהשוואה ליום רגיל, למשל, זה פי שלושה יותר מתחסנים. בימים שלפני זה התחסנו בעיר 1,000 איש, והקופות התחילו לצמצם גם את השעות וכו', כי הביקוש ירד. ובאותו יום חיסנו 3,000
איש. כן, זה אומר שאתה צריך להכיר טוב את הקהל שלך. אגב, אם לי היו מציעים מנת שולנט, אז לא הייתי מסכים להתחסן.
למה לא? יהיה אפשר לעשות מחקר רפואי על השפעת הצ'ולנט
על החיסון.
על החיסון.
אולי הצ'ולנט בפני עצמו הוא מנת חיסון.
ויעילות החיסון.
אבל רגע, מה לגבי קהלים אחרים? אנחנו יודעים על קהילות, חברות אחרות, שמשתמשות בעצם בטריק הזה, אולי לא עם צ'ולנט, עם משהו אחר?
אז כן, אז קודם כל, ערים אחרות מיירו לאמץ את זה. האמת שצריך לציין פה גם את קופות החולים ואת מדה, שמאוד נרתמות לכל יוזמה מקומית כזאת. אז כבר יש לנו השבוע בבית הרליף משהו דומה, ובבית שם, שמי מרוכזים, גם בחברה, לא רק בחברה החרדית, יש איזשהו אפנינג. עכשיו ראיתי בפתח תקווה, עושים לקהל הרוסים מחלקים פירושקי במכבי.
הנה, בבקשה.
זה מגיע למחוזות מאוד מצחיקים.
ולערבים יחלקו...
חומוס טחינה.
לא, זה קצת קלישאתי, אני חושב.
כנף ישראל.
אבל אפשר לילה לבן בתל אביב עם בירה, זה עושה ספר.
כן, יש בחולון, יש מתחם די-ג'יי, צעירים, תחת המיתוג גיים אובר.
קצת יותר ברצינות, רוני, האם אנחנו לומדים פה שעולות יותר קטנות, יותר ממוקדות של רשויות מקומיות, בצד של לתת גזרים ולשכנע בדחיפה חיובית, יותר יעילה משאר הדברים ששמענו עליהם עד כה, שהיו בעיקר איומים כאלה ואחרים?
אני חושבת שכן, שקודם כל זה, אני לא יודעת אם זה יותר יעיל, אבל זה בטוח יותר נכון לעשות את זה ככה. כל השיח הזה של כפיית חיסונים, ונחוקק נגדכם חוקים, ואתמול זה כבר הרעיון הכי גרוע ששמעתי, זה להעביר שמות של לא מחוסנים לרשויות מקומיות. זו תזמה בעיניי מאוד מסוכנת, מכיוון שאלף אנחנו עוד לא באיזה מצב חירום, עדיין יש פה הרבה מאוד אנשים חדשים שמתחסנים כל יום, ודבר שני, לקופות כבר יש את השמות של האנשים האלה, והם כבר היום מתקשרים לבני ה-50 פלוס, הרופא משפחה והרופאות משפחה, מתקשרים לאנשים האלה שלא התחסנו, מדברים איתם, אם מנסים לשכנע אותם בנימוקים רפואיים. אני לא יודעת מה הטעם בלהעביר את השמות האלה לרשויות מקומיות ואיזה מנפי לחץ יופעלו על אנשים.
כן, אגב, יש גם את הרעיון של מי שלא יבוא להתחסן עד תאריך מסוים, אז יגבו ממנו בעצם תשלום עבור החיסון.
נכון, יש המון המון רעיונות, אבל אני חושבת שלפני שקופצים ל... אני רואה את השיח ברשתות החברתיות, אני כל הזמן עוקבת אחרי זה, ויש משהו גם שמאוד משבלל וסוגר אנשים בזה שהם מרגישים שמתחילים לחוץ עליהם בכל מיני איומים חיצוניים.
לא הבנתי את הרעיון של להעביר את השמות לרשויות המקומיות, ולא רק בגלל השאלה, מה בדיוק הרשויות המקומיות יעשו עם השמות האלה?
מה הם יעשו?
הם לא יפנו את הזבל למי שלא יתחסן? או לחלופין לא ייתנו לו יותר לבנות פרגולה? לא ברור לי.
אני חושבת שזה סוג של חצייה של קו אדום גם מבחינת פרטיות ומבחינת סודיות רפואית של אנשים. אמנם זה רק נתון על אם התחסנת או לא, אבל עדיין זה לא מי שצריך לקבל את המידע הזה. מספיק שלקופה יש את המידע הזה, והיא גם עושה בו באמת שימוש מושכל ומתקשרים אחד-אחד לאנשים.
בוא נאמר ככה, יש דברים שאסור לעשות. אתה לא יכול לפלוש לגופו של אדם ולהכריח אותו להתחסן.
נכון.
אתה לא יכול להגיד לו, אתה לא בא לעבודה, אבל בסופו של דבר אתה כן צריך איזושהי סנקציה או איזשהו לחץ חברתי, שבכל זאת תשכנע את הבלתי משתכנעים.
קודם כל אני מסכימה, אבל השאלה היא, באיזה עוצמה מפעילים את זה, מתי מפעילים את זה, ואיזה כלי מפעילים באיזה מצב. אני חושבת שאנחנו עוד לא במקום של ייאוש, או במקום שנעצר מפעל החיסונים. אנחנו רואים רק אתמול התחסנו עוד 10,000 אנשים במנה ראשונה, כלומר חדשים. השיעור המתחסנים בקרב הקבוצות סיכון הוא מאוד מאוד גבוה. ולכן, לפני שהולכים לאמצעים הדרקונים ביותר, אפשר להשקיע באמת בכאלה עוזמות מקומיות שבועות בטוב. למשל, מדה לשבת הגיעו לדרום אדום וחיסנו אנשים. אמנם לא חיסנו מסות של אנשים, אבל כן, הם הצליחו להגיע ככה לאנשים שבעצם לא קבעו לעצמם תור, אבל כן, כשהנהלת הגיעה להם עם אנשים ופרמדיקים שדיברו איתם גם על החיסון ועל המשמעויות, קצת שכנעו אותם, הם התחסנו.
מה עם מקומות עבודה?
אני חושבת שגם מקומות עבודה זה יוזמה מאוד ברוכה. אגב, היא לא חדשה, זה לא המצאה בתקופת הקורונה, אלא גם בחיסוני שפעת הרבה פעמים מגיעים למקומות עבודה גדולים.
תרומות דם?
נכון, זה דרך להגיע להרבה מאוד אנשים, זה דרך לקשור בין העניין של ההתחסנות לבין היכולת לחזור לחיים נורמליים. אני שמעתי על יוזמה מאוד יפה באחת החברות שאמרו לעובדים שעל כל אדם, כל עובד שהתחסן בשתי מנות, יתרם סל מזון לנזקקים דרך עמותת לתת. שזה כבר באמת להוסיף איזה ערך מוסף שהוא פה מעבר לעצמי, באמת לחבר את זה לאיזושהי תרומה לקהילה, בעיניי זה מאוד יפה. באמת יש מקום להמון המון יוזמה מקורית ולבוא בטוב לאנשים, וצריך עכשיו גם על היום שאחרי, כי אנחנו כל כך מפולגים בתוך הקורונה, כל כך רבים אחד עם השני, אחד מול השני, וגם מול השלטון, וגם הדברים האלה, את הנזקים שישארו איתנו עוד שנים ארוכות.
כן, ולא רק זה, גם אנחנו גילינו בשנה הזאת כמה קל לממשלה לפלוש לפרטיות שלנו, להפר זכויות אדם בסיסיות. אז אתה אומר, צריך להגיע הרגע שבו אנחנו נגמלים מהקלות הבלתי נסבלת הזו של הטלת מגבלות ופגיעה בזכויות. כן.
נכון, ועוד דבר שהוא כאילו שולי פה ואף אחד לא חושב עליו, אבל בעיניי הוא מאוד מהותי, זה מה, איך כל הדבר הזה ישליך על כל מפעל החיסונים, הרי ישראל היא סיינית החיסונים, אין לנו פה באמת בעיית חיסונים, ההורים פה מחסנים את הילדים שלהם באחוזים אולי מהגבוהים בעולם, אנחנו לא רוצים שמתנגדי החיסונים שהיו בשוליים עד עכשיו יהפכו למין משהו כזה שיותר אנשים מקשיבים לו ומתחילים לחדור את
החומר. למה את חושבת שיש סכנה כזו?
יש סובני חיסונים שהם קבוצה מאוד איזוטרית, בדרך כלל, לא בתקופת קורונה. ופה, בנושא הזה של החיסון הזה, יש אנשים שחוששים, וזה בסדר גמור, וזה אפשר אפילו להבין את החששות. ואני חושבת שהדרך הנכונה להתמודד עם החששות האלה, לפחות בשלב הזה, זה בהידברות, כמה שיותר הידברות וכמה שפחות אמצעים דרקוניים, להעביר שמות של אנשים המחוסנים בעיניי זה כרגע ממש אוברשוט.
למה הממשלה לא פועלת יותר בנושא של יחסי ציבור או קמפיין תדמיתי לחיסון ומדווחת על זה שבעצם אין תופעות לוואי, אנשים שהתחתנו כבר לפני חודש וחצי לא קרה להם כלום, אין אף מקרה שמישהו נפגע בצורה משמעותית, ולו אחד, כתוצאה מהקורונה, וכך שכל מה שישאר באמת למתנגדים, זה איזושהי הערכה או תחושה לגבי הטווח הארוך מאוד.
כן, אני חושבת שזה לא מדויק, שמושקע פה המון המון כסף בקמפיינים להתחסנות, ויש המון דקות מסך לדבר הזה. יש גם המון המון תרגות, כלומר פנייה לקהלים מובחנים בעניין הזה, האם אפשר יותר? תמיד אפשר יותר, אין ספק. אני חושבת שזה גם התפקיד שלנו, בתקשורת להביא כמה שיותר מידע, כמה שיותר מדויק, כמה שיותר שקוף. זה מה שבסופו של דבר יגרום לאנשים ליותר אמון ולהגיע לתפקיד.
אז שאלה אחרונה, אולי בקצב הנוכחי, ככל שמעריכים במשרד הבריאות, מתי אנחנו נגיע ליעד שבו הצבנו לעצמנו כאבן דרך מרכזית לפתוח את המשק במונחים של סך הכל מחוסנים?
הם מדברים יותר על יעד של אחוזים, אבל הם גם שמעתי כמו שמתחילים לדבר על תאריכים, שמדברים על משהו כמו תחילת מרץ. כמו שאמרתי לכם בפעמים הקודמות, אני חושבת שבסוף, במידה רבה, השטח יכתיב, הדינמיקה בשטח תכתיב מתי פותחים ומה פותחים. עוד הולך להיות פה מאוד מעניין סביב התו הירוק, סביב היישום של התו הירוק, יש פה, עולות פה כל מיני סוגיות של איך בעצם השומר בכניסה ייתן לאמא המחוסנת להיכנס, אבל לא ייתן לילדה, ייתן להיכנס רק לסופר פעם כמותר, אבל לחנויות אחרות לא, יש פה גם שאלות של יישום. ובסופו של דבר, אני חושבת שאנחנו באמת נראה שתגיע איזושהי מסה קריטית, והשטח יכריע, כבר מתחילים לראות סימנים הזה לפתיחה. יהיה מעניין לראות.
למסיבות פורים לא נגיע כנראה.
בטח לא מסיבות רשמיות מעל הרדאר.
אנחנו זוכרים גם שנה שעברה בפורים הייתה הצעה של הדבקה, אז מניח שיפיקו את הלקחים.
כן, פורים מאוד מטריד את משרד הבריאות, בצדק.
טוב שלא כל יום
פורים. כן, אירועים עם פוטנציאל די נפיץ של הדבקה. להגיד לכם שאני חושבת שלא יהיו פה מסיבות, לא יהיו טישים, לא יהיו מפגשים, אני סקפטית ביותר.
יהיו גם יהיו, ואני יכול להעיד על זה מקבוצות הוואטסאפ שאני חבר בהם. יש כל מיני התארגנויות של אנשים שהרגישו שהם נחנקו בשנה האחרונה ורוצים כבר קצת לצאת ולחדור.
נחנקו,
ושהם התחסנו. כל מה שנשאר לברר עם סמי זה למה הוא מתחפש.
בדיוק.
רוני
לינדר.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום חגי ימית.
שלום איתן.
הכתב הפוליטי שלנו בדה מרקר, ואתה עשית עבודה מאוד יסודית פה, ושלחת ופנית לכל המפלגות שמתמודדות לבחירות, ויש להן סיכוי סביר להיכנס לכנסת, לפחות סביר, מה העמדות שלהן ומה המדיניות שלהן ביחס למשבר הקורונה, ולדרך הטיפול בו. מה גילית?
גיליתי קודם כל לא אמורה להיות למרבית המפלגות בעיה להרכיב קואליציה ביחד אם מתבססים על העמדות שלהן לגבי קורונה. זאת אומרת, כולן מסכימות בגדול על זה שנדבג צריך להיות מפוקח היטב, יש כאלה שאומרים בדיקות 72 שעות לפני, יש כאלה שאומרים מעבדה בתוך נדבג, אבל ההפרשים לא גדולים, כולם אומרים סגר זה לא תוכנית עבודה אפקטיבית וצריך להגיע אליו רק במקרה קיצוני.
למעט מפלגה אחת שחושבת שסגר זה כן דבר טוב.
למעט הליכוד שבפועל מנהל את זה כמו שנתניהו הגדיר את זה אקורדיון, כן, שגורלנו נגזר לפתוח סגר, לסגור סגר. כן.
אגב, זה נראה לך כמו עמדה מקצועית או שזה עמדה שאומרת הדבר הבא, אנחנו מפלגת השלטון, לנו יש את הכוח לפתוח ולסגור ולתת תמריצים ולתת מקלות ולתת גזרים, ואנחנו רוצים להשתמש בכל הארסנל הזה, ולכן דברים שרואים מכאן, כשאתה זה שמחזיק בשלטון, לא רואים משם, ויכול להיות שכל מפלגה אחרת שהייתה מפלגת שלטון במקום הליכוד, הייתה נוהגת בעצם באותו דרך.
קודם כל, לב העניין הוא בעובדה שהגענו למשבר הזה באמצע סיטואציה פוליטית קטסטרופלית, שבאמת הוא נוהל תוך כדי הליכה לבחירות ותוך כדי מבט לקלפיות כל השנה הזאת. ובאמת קל מאוד להסתכל על מי שיושב מבחוץ ולצקצק, ובוא נראה אותו יושב על ההגה, והוא לא, כנראה, להניח שהוא לא היה מתנהל אחרת. זה לא נכון. זאת אומרת, בסוף כשאתה עובר על התוכניות, כן, החל מנפתלי בנט שבאמת אי אפשר לקחת ממנו את העובדה שהוא ישב והוא העביר תשובות הכי מפורטות שיש עם כמה שעות יחלפו באזור מסוים לפני שהוא יפתח שם את מערכת החינוך.
הוא מיתק את עצמו כמקצוען בתחום הזה.
כן, אבל הוא הלך על זה. זאת אומרת, הוא באמת יצר תוכניות מפורטות. ואתה שואל את עצמך אם זה לא היה נראה אחרת באמת. זאת אומרת, אם זה לא סתם ביקורת פוליטית חיצונית, כי אנחנו באמת ראינו פה ניהול שאי אפשר לומר שהוא לא היה כאוטי.
תגידי, העניין של האכיפה הדיפרנציאלית הרי היה בחילוקי דעות, או לפחות חלק מהמפלגות, או חלק מהאוכלוסיות בישראל, לא היו בדיוק שלמות עם הדבר הזה. אנחנו מדברים על חרדים, אנחנו מדברים על ערבים אולי במידה מסוימת. מה הם אמרו כששאלת אותן את עמדתן בנוגע לאכיפה דיפרנציאליות, הרמזורים וכל מה שקשור בזה?
הם כל הזמן דיברו על אכיפה שוויונית, זאת אומרת, יש במגזרים האלה גם ברשימה המשותפת, וגם יהדות התורה הייתה היחידה שהשיבה לי תשובות חלקיות. הכל מתוך תחושה שהאכיפה נגדם הייתה הרבה יותר מוגברת ולא הוגנת. זאת אומרת, הבעיה שלהם הייתה עם זה שלא, זה לא היה שוויוני כלפי כולם.
כן, אגב, תגיד, העובדה שבעצם כל קואליציה שתקום פה לאחר הבחירות הבאות, תורכב מחמש, שש, אולי יותר מפלגות, היא לא בהגדרה הסיבה לכך שניהול משבר כזה הוא לא ניהול משבר ענייני ומקצועי, אלא הוא נגוע בהרבה מאוד פוליטיזציה. כלומר, אתה חייב את השותפים האלה ואת השותפים האלה, אז אתה עושה הרבה מאוד הנחות והרבה מאוד פשרות, כי זו השיטה הפוליטית.
אם נגזר גורלנו, אתה שואל, בכל קואליציה שהיא להתמודד עוד פעם, אם זה היה מנועל בדיוק כך. קודם כל, חלק מאוד בסיסי היה העובדה שהרכב הממשל, לא בטוח שזאת תהיה אותה קואליציה, בקיצור. כן, זאת אומרת, עוד פעם, זה, במוקד העניין יש פה את ההישענות על המפלגות החרדיות של נתניהו, והמבט קדימה כל הזמן לקראת מערכת בחירות שבה הוא יזדקק להן. כן. לא בטוח שזה יקרה שוב.
אז בעצם, מה צריך להוציא פה מהמשוואה? את מצבו המשפטי ואת כל הסיטואציה שבעצם הוא צריך להתנהל מולה? כי אם אתה שם מחר ראש ממשלה שאין לו סיטואציה משפטית ויש אופק של 4 שנים, אז יכול להיות שגם הפתרונות יהיו הרבה יותר
מקצועיים
ופחות פופוליסטיים.
זה הדבר המרכזי. אותי דווקא סקרנה העובדה שכן היו המפלגות שלא נתנו לי תשובות, שזה ישראל ביתנו ומרץ והציונות הדתית. זה כמובן קוצר בזמני וכדומה, אבל זה כן מפלגות שנשארו באיזושהי רמה פחות מתמקדות בקורונה, אלא מסתכלות יותר עדיין בכיוונים של מערכת משפט ושטחים, וישראל ביתנו עדיין עובדת, מסתבר בבחירות האלה ברמה המגזרית מול הקהל הרוסי. זאת אומרת, זה לא מקרה שדווקא אלה לא
ונגד שבות. החרדים.
כן.
כן, אבל תאמר לי, אולי באיזשהו מקום, אני פה שואל שאלה יותר יסודית באיפכא מסתברא, מה הערך המוסף של פוליטיקאים ב קביעת מדיניות להתמודד עם מגפה בריאותית שכזו. אף אחד מהם הם לא מומחים לאפידמיולוגיה, אף אחד שם לא מתמטיקאי. אולי התשובה הנכונה היא, אנחנו נגייס את צוות המומחים הכי טוב, ואנחנו נשמע במה הם יגידו.
הם אמורים לייצר הרי את האיזון, זאת אומרת, הייתה פה באמת בסוף שאלה של, ביקשנו מהם לתמחר תחלואה ברמה הכלכלית, זאת אומרת, איזה רמה של תחלואה, או אפילו מיטה, מסוגלים לספוג, בהשוואה למחיר הכלכלי שהם משלמים, ועל זה אף אחד כמובן לא היה מסוגל לשלם, זאת אומרת, כולם מדברים רק על אפס תחלואה, ולא מסוגלים לנקוב במחיר.
חגי, אם בעצם די ברור שהניהול של המשבר הזה הוא כאוטי ושהוא נגוע בפוליטיזציה, אז איך זה שמי שמנהל את המשבר הזה, ראש הממשלה, בעצם לא ניזוק בסקרים? כמו כאילו הקורונה היא לא נושא מבחינת הציבור כשהוא הולך לסקרים האלה. שוב, אנחנו נראה עוד בקלפי מה יקרה, אבל לפחות בסקרים אתה לא רואה ביטוי למשבר הזה.
קודם כל הציבור מוצף, זאת אומרת, הוא מקבל המון המון מלל מכולם, זאת אומרת, מדברים באמת על בדיקות בנדבק, ומדברים על, על הדבקה, על כך שילדים נדבקים, וילדים הם לא אוכלוסיית סיכון, וכן יכולים להדביק, ובסוף הציבור הוא לא מצליח לברור את האמת, ולא מאמין באמת שמישהו אחר היה מנהל את זה אחרת.
אז הוא נשאר עם עמדת המוצא שלו, בגדול.
כן, זה בסוף נתפס... כאיזושהי מגפה.
לא, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים וסקרים שמראים שקשה מאוד מאוד להוציא ציבור מדפוסי הבחירה שלו והאהדה הפוליטית שלו, וכמעט לא משנה מה קורה מסביב, אפילו בסיטואציה של מגפת קורונה ועם טיפול שנראה פוליטי במידה רבה בתחלואה. רואים את זה בהרבה מאוד סקרים, שום דבר לא מזיז אותם, גם לא מלחמות.
האמירה הזאת לפי נתניהו לא ניזוק, בסוף הוא עומד פה עם 30 מנדטים בסקרים, מול 35-36 בשתיים מתוך שלושת מערכות הבחירות, כן? אז יש פה נזק שבאחוזים הוא לא קטן. ודבר שני, אם הציבור יבוא וינסה לשפוט לפי התוכניות של המפלגות השונות בהתמודדות עם הקורונה, יהיה לו מאוד קשה. וזה מחזיר אותנו למערכת בחירות שמסתובבת על בסיס מאוד אישי ואמוציונלי של...
ולא על פי הביצועים והמצעים בנושא של...
זה בסוף לא יהיה ביצועים בתוכניות.
של הקורונה. אתה יודע, זה מעניין. אף מפלגה לא ענתה לך תשובה מהסוג של אנחנו לא נפעל כמו בנימין נתניהו, ונקים צוות שהוא חלש, ובסופו של דבר נחליט לקבל החלטות לבד מבלי להקשיב למומחים. אף אחד לא ניצל את הבמה שנתת להם בשביל לתקוף את נתניהו.
הם תקפו לגמרי, אני פשוט ניטרלתי, זאת אומרת,
הבנתי.
כל תשובה נפתחה במתקפה חזית.
אז ספר.
לא, הרי כולן, זה הבסיס של הקמפיינים של כל המפלגות, כניסה חזיתית בדרך שבה נתניהו מנהל את המשבר הזה, וטענה שזה קטסטרופה.
יפה, אז רשמנו לעצמנו, המפלגות תקפו וחגי נטרל.
כן, זה די מדגיש את העובדה שאין הבדל גדול בין המפלגות בשאר הנושאים. זאת אומרת, שאתה תיקח את הנושאים הכלכליים, אז אתה גם כן תגלה שכל המפלגות, כולל הליכוד, מחזיקים באיזשהו עמדת ניאו-ליברליזם מסוג מסוים, או שאין להם עמדה בכלל בעניין הזה. איפה שפעם היו חילוקי דעות אידיאולוגיים קשים בין המפלגות, בעצם אלה ממש הלכו והתמתנו, ואתה כבר מדבר פחות או יותר כמעט אך ורק על הדמויות שיובילו את המדינה, מי יהיה ראש ממשלה, מי יהיו השרים, ופחות על המדיניות היסודית שלהם.
זה תלוי באיזה חלק של הניאו-ליברליזם. זאת אומרת, יש אלמנטים שבהם הימין כן גלש ימינה בכל הכוח, לפחות ברמה הצהרתית, בכל מיני סוגיות של התערבות המדינה ברמה הכלכלית.
כן.
יפה. חגי עמית.
תודה רבה לך.
טוב, תודה.
אז עד כאן, האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה גם לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.